יומא דף מם, מתחילים בעזרת השם, דף למתת עמוד ב', 10 שורות מלמטה, במילים אמר רבי ינאי. גורל זה דבר מאוד מסתורי. אתה לא יודע מה תהיה התוצאה. יש לך פתקאות, אתה שולף אחת מהן, אין לך שום שליטה איזה פתקה תצא. הקדוש ברוך הוא יקבע. זה ביד השם. ביום הכיפורים הייתה מצווה מהתורה לעשות גורל. כהן גדול עומד באמצע, בימינו יש שעיר אחד, עז, שמאלו שעיר אחר, קלפי לפניו, קופסה כזאת, ארגז, בפנים יש שתי גורלות, על אחד כתוב להשם, לשני כתוב להזזל. מערבבים את הפתקאות, והכהן גדול מכניס שתי ידיו. אם ביד ימינו יצא הגורל להשם, אז השעיר של ימינו יהיה קורבן שעיר להשם. ובשמאלו עלה הגורל להזזל, אז השעיר של שמאלו, הוא יהיה השעיר להזזל, ישלחו אותו מחוץ לירושלים להזזל. הכהן גדול שאם הוא יאמר, אני מדלג על הגורל, או שפשוט לא, אין קלפי כרגע, נאבד הקלפי, לא מוצאים את זה ביום הכיפורים. כולם ממתינים, לא יודעים, לא מוצאים את הקלפי, לא מוצאים את הגורלות. האם הכהן גדול יכול לומר, עזבו, מה הבעיה? כמו כל קורבן, אתה לוקח את הבהמה ואתה אומר, זה קורבן עולה נאמר, זה קורבן חטאת, זה קורבן אשם. אני עכשיו יאמר, זה שעיר להשם, זה שעיר להזזל, בואו נתקדם. אומרים לו, מה פירוש? התורה אומרת שצריך לעשות גורל. זה אחד שני המקומות היחידים בתורה שהתורה אומרת לעשות גורל. פעם השנייה זה לעניין חלוקת ארץ ישראל. אתה לא תעשה גורל? האם זה מעכב? אז זה ברור לפי כל הדעות, וכדאי כבר עכשיו לומר את זה בצורה ברורה, שגם אם נאמר שזה מעכב לעשות גורל וחייבים, ואם לא, אם אין לך קלפי, אתה חייב ללכת להשיג קלפי, אין דבר כזה, אתה חייב לעשות גורלות. מה שלא מעכב זה להניח את הגורלות על השעירים עצמם. היו שמים את הפתקאות של הגורל על השעיר, הגורל להשם שמו עליו את הפתקה של השעיר להשם, על השעיר להשם שמו עליו את הפתקה של להשם, ועל השעיר של הזזל שמו עליו את הפתקה של הזזל. אבל זה ודאי לא מעכב, לשים את הגורלות על השעירים. אבל להוציא את הגורלות כדי לדעת באיזה יד תצא הפתקה של להשם, כדי לדעת שהשעיר, נאמר אם ביד ימין על להשם, אז השעיר הימני יהיה להשם, אפילו בלי לשים עליו את הפתקה, וביד השמאל, אם יצא להזזל, לדעת שהשעיר השמאלי יהיה להזזל, גם בלי לשים עליו את הפתקה, וזה יש ויכוח. לפי דעתו של רבי ינאי, אמר רבי ינאי, עליית גורל מתוך קלפי מעכבת. המצווה הזאת, אי אפשר לדלג עליה. אם אין לך גורלות, לך תשיג גורלות. אתה לא יכול לקבוע איזה שעיר להשם ואיזה שעיר להזזל בלי לעשות גורל. זה מעכב. ההנחה ברור שאינה מעכבת. רבי יוחנן אמר, זאת אומרת, ההנחה לגבי השעירים, את הפתקה שלהם, זה לא מעכב. רבי יוחנן אמר, אני חולק עליך. אף עלייה אינה מעכבת. לא חייבים לעשות גורל. גם אם לא עשית בכלל גורל, אתה יכול לקבוע בפה, לומר זה להשם, זה להזזל, ונגמר הסיפור. הכלל שמוביל אותנו בעבודות של יום הכיפורים, לקבוע איזה עבודה אתה לא יכול לדלג עליה. היא מעכבת. לא עשית אותה, עבודות שעשית עד עכשיו פסולות. זאת אומרת, כל העבודות שעשית מאז שהיית צריך לעבוד את העבודה הזאת, כל העבודות שתעשה מכאן ולהבא יהיו פסולות. כי אתה חייב לעשות את העבודה הזאת. היא מעכבת. ואיזה עבודה לא מעכבת, שאם אתה לא עשית אותה בדיעבד זה בסדר, מה הכלל שקובע? צריך לדעת. ביום הכיפורים, העבודה של יום הכיפורים, בספר ויקרא יש תחילת פרשת אחרי מות, יש שם את כל העבודה שמיוחדת ליום הכיפורים. וכל שם כתוב בצורה מפורטת, פר כהן גדול, שני השעירים, כל העבודה של יום הכיפורים בצורה מפורטת. סוף הנושא של יום הכיפורים, אומרת התורה, הפסוק האחרון, את המשפט הבא. והייתה זאת לכם, העבודה הזאת של יום הכיפורים, לחוקת עולם. כתוב לשון חוקה. דורשת הגמרא, מכיוון, בהמשך המסכת, מכיוון שכתוב בעבודה של יום הכיפורים לשון חוקה, זה אומר שמה שכתוב, המצוות שאנחנו מצווים לעשות ביום הכיפורים, העבודות של יום הכיפורים, העבודות מעכבות. חייבים לעשות את כל אחת מהעבודות האלה. ואם לא עשו אותם, צריך לחזור ולעשות אותם. אם דלגו ועשו את העבודה הבאה, העבודה הבאה פסולה. כי גם הסדר מעכב, צריך לעשות את זה בדיוק לפי הסדר. מה לעניין הגורל? האם הוא מהדברים שמעכב? אם לא עשו את הגורל, זה לא טוב, זה לא, אי אפשר לקבוע איזה שעיר יהיה להשם ואיזה לא? או שאפשר גם בלי גורל. האם זה מעכב או לא מעכב? אז ראינו פה ויכוח בין רבי ינאי לבין רבי יוחנן. אבל האמת היא שיש כבר ויכוח בין התנאים. מה הכלל? איזה עבודות ביום הכיפורים מעכבות? מה, על איזה מקרה התורה מתכוונת כשאומרת והייתה זאת לכם לחוקת עולם? איזה עבודות מתוך העבודות זה חוקה שחייבים לעשות אותה וזה מעכב? זה ברור. שהעבודות הגבוהות והקדושות ביותר של יום הכיפורים, שהכהן גדול נכנס לתוך קודש הקודשים בבגדים מיוחדים, בגדי לבן, העבודות האלה בוודאי מעכבות, אין על זה שום ויכוח. כל הוויכוח הוא לגבי עבודות הנעשות בחוץ, זה נקרא. מה זה נקרא בחוץ? או בהיכל, שזה נקרא בחוץ לעומת קודש הקודשים, או עבודות שעושים אותם בעזרה. עבודות האלה שנעשים גם כן בבגדים המיוחדים של הכהן גדול ביום הכיפורים בגדי לבן, אבל הם לא נעשות בקודש הקודשים, אלא או בהיכל או בעזרה, זה נקרא עבודות הנעשות בחוץ. האם גם העבודות האלה מעכבות? בזה יש ויכוח. דעתו של רבי יהודה, שהעבודות האלה לא מעכבות. לעומת זאת, רבי נחמיה אומר, שגם העבודות האלה מעכבות. זאת אומרת, כל העבודות של יום הכיפורים שנעשות בבגדי לבן, שהכהן גדול עושה אותם בבגדי לבן ולא בכל השמונה בגדים שהוא לבוש בהם כל השנה, עבודות שהוא עושה בבגדי לבן ביום הכיפורים אפילו מחוץ לקודש הקודשים, מעכבות כל אחת ואחת מהעבודות האלה. כך דעתו של רבי נחמיה. עכשיו, הגורל, הכהן עושה את זה, הכהן גדול, עושה את זה בבגדי לבן, אבל הוא לא עושה את זה כמובן מקודש הקודשים, הוא עושה את זה בכניסה שם ליד שער ניקנור, בכניסה לעזרה. מצד אחד, הוא עושה את זה בבגדי לבן. מצד שני, הוא עושה את זה בחוץ, דיין הוא לא בתוך קודש הקודשים. אז לכאורה, מה רבי ינאי ורבי יוחנן מתווכחים, בנושא שכבר אמור להיות בוויכוח של תנאים, בדורות קודמים יותר, בין רבי יהודה לבין רבי נחמיה? אם רבי נחמיה אומר שגם עבודות, של יום הכיפורים, שהכהן גדול, כשהוא עושה אותם בבגדי לבן, אפילו אם הוא עושה אותם בחוץ, העבודות האלה מעכבות, אז הטלת הגורל מעכבת. ולפי רבי יהודה, זה לא מעכב. מה בעצם הוויכוח? בשביל זה, הגמרא מביאה כאן שני לשונות. לפי לשון אחד, הוויכוח הוא לפי דעתו של רבי נחמיה. שבדרך כלל רבי נחמיה אומר שעבודות שהכהן גדול עושה אותם בגדי לבן, אפילו אם הוא עושה אותם מחוץ לקודש הקודשים, העבודות האלה מעכבות. בכל זאת יש ויכוח בין רבי ינאי לבין רבי יוחנן, האם הגורל, שגם הוא נעשה בצורה כזאת, גם הוא נעשה בגדי לבן מחוץ לקודש הקודשים, האם הגורל מעכב או לא. לעניין הגורל, מתווכחים מה דעתו של רבי נחמיה. לעומת זאת, בלשון השני, הגמרא אומרת, להפך. שהוויכוח שלהם הוא לפי דעתו של רבי יהודה. הוא סובר בדרך כלל עבודות, אפילו שנעשות בבגדי לבן, אם הן נעשות מחוץ לקודש הקודשים, הן לא מעכבות, אבל יש ויכוח, האם הגורל בכל זאת כן יהיה מעכב, שיעשו את זה, ואם לא עשו את הגורל, אז זה יהיה פסול. ונקרא את שני הלשונות האלה בתוך הגמרא. לפי הלשון הראשון, אליבא דרבי יהודה, לפי דעתו של רבי יהודה, דאמר, דברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ, כל אותם עבודות של יום הכיפורים, שהכהן גדול עושה אותם, אפילו שהוא עושה אותם בבגדי לבן, אבל הוא עושה אותם מבחוץ, דהיינו לא בתוך קודש הקודשים, אלא מחוץ לקודש הקודשים, כולה אלמה לא פליגי דלא מעקבה. הוא סבל לא מעקבה, שזה לא מעכב, אז כולה אלמה לא פליגי דלא מעקבה. גם פה, לא הביא כוח בין רבי ענאי לבין רבי יוחנן, אלא כולם מסכימים, שניהם מסכימים, שהגורל לא מעכב. כי רבי יהודה סובר שדברים שנעשים מחוץ לקודש הקודשים, ביום הכיפורים לא מעכבים, זה לא מעכב. כי פליגי, באיזה מקרה הוויכוח של רבי ענאי ורבי יוחנן, לפי איזה דעה? אליבא דרבי נחמיה. רבי נחמיה שסובר שאפילו אם העבודות נעשות מחוץ לקודש הקודשים, אבל אם הן נעשות בבגדי לבן, הן כן מעכבות. השאלה היא לעניין גורל. מאן דאמר מעכבה, רבי ענאי שסובר שעליית הגורל מתוך הקלפי מעכבת, סובר כמו דעתו של רבי נחמיה, שדברים, עבודות של יום הכיפורים שנעשות בבגדי לבן, אפילו אם הן נעשות מחוץ לקודש הקודשים, מעכבות. ומאן דאמר לא מעכבה. לעומת זאת רבי יוחנן שסובר שאפילו לפי רבי יוחנן, אפילו לפי רבי נחמיה, שכל העבודות שנעשות מחוץ לקודש הקודשים, מעכבות, גורל, הטלת הגורל לא מעכבת. למה? כי אנה מילי, הדברים של רבי נחמיה, שאומר שהעבודות מעכבות, הדברים האלה אמורים רק בענייני עבודה, דברים שהם חלק מהעבודה של יום הכיפורים. אבל הגרלה, לאו עבודה היא, הגרלה זה לא חלק מהעבודה בבית המקדש. כמו למשל, כשאתה בא להקדיש קורבן עולה, אתה לא חייב להיות בשביל זה כהן. גם ישראל יכול להקדיש. זאת אומרת, עצם קביעת איזה בהמה תהיה קורבן ואיזה קורבן היא תהיה, סובר רבי יוחנן שזה לא נחשב עבודה, אז גם הטלת הגורל זה לא נחשב חלק מהעבודה של יום הכיפורים. אז אמנם שהכהן גדול חייב להטיל את הגורל ולא מישהו אחר, אבל אם הוא לא עשה גורל, אפילו לפי דעתו של רבי נחמיה, זה לא מעכב. זאת אומרת, לפי הלשון הזה, לפי רבי יהודה, שעבודות של יום הכיפורים, שנעשות מחוץ לקודש הקודשים, לא מעכבות, כל שכן שגורל לא מעכב. אפילו לפי דעתו של רבי נחמיה, שהוא סובר שהעבודות האלה, אם הן נעשות בבגדי לבן, אפילו אם זה מחוץ לקודש הקודשים, זה כן מעכב, עדיין יש ויכוח מה לגבי הגורל, שלפי דעתו של רבי ענאי זה מעכב, ולפי דעתו של רבי יוחנן, הגורל לא נחשב עבודה, ולכן זה לא מעכב. לשון שני, איקא דאמרי, אליבא דרבי נחמיה דאמר מעכבה, לפי הדעה של רבי נחמיה, שאפילו עבודות שנעשות מחוץ לקודש הקודשים, אם הן נעשות ביום הכיפורים בבגדי לבן של הכהן גדול, הן מעכבות, כולה אלמה לא פליגי דמעכבה. גם רבי יוחנן מודה שעליית הגורל, הטלת הגורל מעכבת. כי פליגי אליבא דרבי יהודה, ויכוח ביניהם זה לפי דעתו של רבי יהודה, שדעתו היא שעבודות של יום הכיפורים, שנעשות מחוץ לקודש הקודשים, לא מעכבות, מה יהיה לגבי גורל? אז, מאן דאמר לא מעכבה, רבי יוחנן שסובר שהגרלה גם לא מעכבת, הוא סובר כמו רבי יהודה, באופן פשוט, כמו שתמיד רבי יהודה אומר שעבודות, שהכהן גדול צריך לעשות אותם ביום הכיפורים, אם זה מחוץ לקודש הקודשים, זה לא מעכב בדיעבד אם לא עשו את זה, גם גורל, אם לא עשו את זה, לא קרה שום דבר בדיעבד. אבל ומאן דאמר מעכבה, רבי ענאי שסובר שכן מעכב לעשות גורל בשביל לקבוע איזה שעיר להשם ואיזה לא. למה באמת? הרי זה נעשה מחוץ לקודש הקודשים. התשובה היא, שאני האחה, פה זה שונה, דתנה ביקרא, תנה זה מלשון שנה, חזר. חזר בו הפסוק, התורה כותבת פעמיים לעניין הגורל, אשר עלה תרי זימני. הפסוק אומר, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה, כתוב פה פעם ראשונה, אשר עלה עליו הגורל להשם, ועשה הוא חטאת. ואז פסוק הבא, והשעיר אשר עלה עליו הגורל להזזל. אז הפסוק שמה מדבר מה עושים איתו, יועמד חי וכו'. אבל בכל אופן כתוב פעמיים אשר עלה. זאת אומרת, התורה מדגישה פעם אחרי פעם. כשהתורה כותבת דבר פעמיים, זה מעכב. ולכן, בדרך כלל עבודות של יום, אפילו של יום הכיפורים, אפילו שהכהן גדול עושה אותם בבגדי לבן, אם הוא לא עושה אותם בקודש הקודשים, זה לא מעכב. אבל הגורל, שהתורה כותבת את זה פעמיים, אשר עלה, אשר עלה, זה כן מעכב. הגמרא מביאה עכשיו ברייתא, שמשם נראה לכאורה, שהטלת הגורל לא מעכבת. אז אם כן, יהיה קשה על הלשון השני, שלפי דעתו של רבי נחמיה, ודאי שזה מעכב. ואפילו לפי דעתו של רבי יהודה, סובר רבי ענאי שזה מעכב. מי טבעי, מצווה להגריל, אני לא אומר שלא, התורה כותבת לעשות גורל, יש מצווה כזאת. אבל, ואם לא יגריל, כשר. כהן גדול יכול לקבוע, זה שעיר להשם וזה שעיר להזזל, בלי גורל, בפה הוא יכול לומר את זה. ככה לכאורה זה נראה. אז בישלמה להחליש נדה אמרת, זה יהיה מובן לפי הלשון הראשון שאמרת, הליבא דרבי יהודה כולי עלמא לא פליגי דלא מעכבא. שלפי דעתו של רבי יהודה אין ויכוח רבי ענאי ורבי יוחנן. כולם מודים שהגורל לא מעכב. כל הוויכוח היא רק לפי דעתו של רבי נחמיה. אז אמני רבי יהודה היא, לפי מי נאמרה הברייתא הזאת, לפי דעתו של רבי יהודה, אז זה מובן. הקושייה היא לפי הלשון השני, אלא להחליש נדה אמרת פליגי, לפי הלשון השני, שאפילו לפי דעתו של רבי יהודה יש ויכוח, למרות שבדרך כלל רבי יהודה סובר שהעבודות שהכהן גדול עושה מחוץ לקודש הקודשים לא מעכבות, כאן לעניין הגורל, סובר רבי ענאי שזה כן מעכב. אז ביש למה לפי רבי יוחנן, למאן דאמר שהגורל גם כן לא מעכבה, אמני רבי יהודה היא, לפי מי נאמרה הברייתא הזאת? לפי דעתו של רבי יהודה. אמנם רבי נחמיה סובר שהגורל מעכב, אבל רבי יהודה סובר שהגורל לא מעכב. אבל רבי ענאי סובר לפי הלשון השני, שכולם מודים שהגורל מעכב. אלא למאן דאמר מעכבה, המאני, לפי מי נאמרה הברייתא הזאת, שכתוב שיש רק מצווה להגריל, אבל אם לא יגריל, זה לא מעכב. עונה הגמרא, תנאי מצווה להניח, ואם לא יניח, כשר. דהיינו, שבאמת יכול לומר רבי ענאי, שעצם הטלת הגורל ודאי שזה חובה, ואם לא עשו גורל, צריך לעשות גורל. וזה מעכב. מה שהברייתא אומרת שיש רק מצווה להגריל, ואם לא יגרילו זה כשר, זה נאמר לעניין להניח את הגורל על השעיר. על השעיר, הוצאת הגורל אחד להשם, אתה יודע שהשעיר הזה להשם? מצווה להניח עליו את הגורל הזה. הגורל השני יצא לעזאזל, אתה יודע שהשעיר שבצד השני הוא לעזאזל, שים עליו את הגורל הזה של הלעזאזל. אבל אם לא הנחת, בדיעבד זה קשר. שואלת הגמרא, בוא תשמע עוד ברייתא. תשמע, מצווה להגריל. ואם לא יגריל, אנחנו תכף נראה, קשר. אבל כאן הברייתא מוסיפה עוד דבר. וגם יש מצווה להתוודות על השעיר. לפני ששולחים אותו למדבר שם לעזאזל, הכהן גדול היה נשען על ראשו של השעיר לעזאזל, ומתוודה על כל העוונות של עם ישראל. גם זה יש מצווה. ואם לא התוודה, אז לפי התנא הראשון הברייתא מביאה, בדיעבד זה יהיה כשר. תכף נראה שלפי דעתו של רבי שמעון, זה מעכב הוידוי הזה. ואם לא התוודה, זה יהיה פסול, כי צריך להתוודות, זה מעכב. אבל בכל אופן, כאן מה כתוב? יש מצווה לכתחילה להגריל, ואם לא יגריל, כשר? אז כשר לרבי ענאי, לפי הלשון השני. כמו שאמרנו מקודם, שהוא סובר, שלפי כל הדעות, הגורל כן מעכב. פה אתה רואה שזה לא מעכב. מה תתרץ? כמו שתרצת קודם, שיש מצווה להניח, וזה לא מעכב, אבל עצם הטלת הגורל זה כן מעכב? אתה לא יכול לתרץ את זה פה, למה? חי תימה אחי נמי להניח, אתה לא יכול לומר את זה, כי אם הסיפה, בוא תראה את המשך אותה ברייתא. הרי רבי שמעון אומר, בזה אני מסכים, שמצווה להגריל ואם לא יגריל כשר. אבל מה שאתה אמרת שמצווה להתוודות ואם לא התוודה כשר, על זה אני חולק עליך. אם לא התוודה פסול. זאת אומרת, יש ויכוח כאן לעניין הוידוי שמתוודים על השעיר לעזאזל. לפי דעת, התנא הראשון, הוידוי לא מעכב. ולפי דעתו של רבי שמעון, הוידוי כן מעכב. שורה אחרונה בעמוד שלנו, ורשי גורס את זה פה מיד, אחרי הוויכוח הזה, יש מביא את זה פה לאמצע העמוד, מביאים שאת אותו ויכוח יש ביניהם גם כן, בין רבי שמעון לבין מי שחולק עליו, שזה במקרה של הברייתא הבא, זה רבי יהודה, לעניין אם מת השעיר המשתלח, לפני ששלחו אותו לעזאזל, האם זה מבטל או לא? עד מתי השעיר המשתלח צריך לחיות? אחרי שסיימו את העבודה של השעיר להשם, והתוודו על השעיר המשתלח כבר, גם אם הוא מיד אחר כך מת, לא צריך להביא שעיר חדש. כי זה לא מעכב לשלוח את השעיר לעזאזל. זה לא חייבים לעשות. אם השעיר מת אחרי שסיימו את העבודה, לא צריך לשלוח אותו דווקא לעזאזל, לא צריך לעשות שעיר לעזאזל חדש. עד מתי אבל השעיר לעזאזל כן חייב לחיות? אז הגמרא מביאה בהמשך ויכוח שזה הולך לפי הדעות האלה. לפי דעתו של רבי יהודה, השעיר לעזאזל לא חייב להישאר לחיות עד שמתוודים עליו, אלא מספיק שהוא חי עד מתי שנתנו את הדם של השעיר להשם, עד נתינת הדם של השעיר להשם. לעומת זאת רבי שמעון, שסובר שהווידוי כן מעכב, לכן הוא סובר שהשעיר המשתלח חייב להישאר חי עד מתי שמתוודים עליו את האבונות של עם ישראל. אני מביא את זה פה מכיוון שלפי גרסת רשי גורסים את זה די קרוב לנושא שלנו. ומכיוון שכרגע אנחנו מדברים כבר על הוידוי, אז נסיים את הנושא הזה גם כן. אבל בכל אופן, זה לעניין וידוי, אבל לעניין הגורל, האם זה מעכב או לא מעכב. אז כאן כולם מודים, בין רבי יהודה, נתן הקמה בכל אופן, לבין רבי שמעון, שניהם מסכימים שהגורל יש מצווה. איך הולך הלשון של הברייתא? המצווה להגריל. אבל אם לא יגריל, כשר, בין לפי התנא הראשון ובין לפי רבי שמעון. עכשיו, רבי שמעון ודאי סובר שלא חייבים לעשות הגרלה בשביל לקבוע איזה שעיר להשם ואיזה שעיר להזזל, כמו שאנחנו מיד נוכיח את זה. בכל אופן, נשאלת השאלה, מה כאן הברייתא אומרת, שיש מצווה להגריל ואם לא יגריל כשר. כנראה, עצם ההגרלה עצמה. כי מה תגיד? וכי תימה חינמי להניח? מה תגיד גם פה הכוונה להניח? זאת אומרת שאת הגורל חייבים לעשות. ומה שכתוב שיש רק מצווה להגריל, הכוונה להניח את הגורלות על השעירים? לא ייתכן. כי פה כתוב, לפי רבי שמעון, אם לא יגריל כשר, מה היא לא יגריל? אילה אם הלא יניח, אם תגיד גם כאן שהכוונה שהוא רק לא יניח. מכלל רבי שמעון סבר הגרלה מעקבה, אז מה תגיד? שרק להניח לא מעכב, להניח את הגורלות על השעירים, אבל עצם ההגרלה זה כן מעכב? הרי לפי רבי שמעון עצם ההגרלה לא מעכבת. ואם זה נכון, שמה שכאן רבי שמעון מתכוון להגיד, לא הגריל, הכוונה שהוא לא עשה את עצם ההגרלה, זה גם כן קשר בדיעבד, אז למה הוא צריך להגיד לא הניח? שיגיד, לשון שמשתמע ממנה בבירור, שמדברים פה על עצם ההגרלה עצמה, ואם את עצם ההגרלה בעצמה לא חייבים בדיעבד לעשות, אז בטח שלהניח את הגורלות על השעירים לא חייבים. מזה שאנחנו רואים, שמשתמשים באותו סוג מטבע לשון, לא הגריל, אצל רבי שמעון, שלפי רבי שמעון לא יגריל, בדיעבד זה כשר, וכאן אנחנו צריכים להסביר שמה הכוונה לא יגריל, הכוונה לא יגריל בכלל, כי לפי רבי שמעון זה באמת, זה הדעה שלו, לפי דעתו של רבי שמעון לא חייבים להגריל, לא חייבים לעשות גורל בכלל, ומה שהוא אומר לא יגריל כשר, הוא מתכוון לגורל בעצמו, אז מסתבר לפי זה שגם מה שאמרו חכמים, התנא הראשון, לא יגריל כשר, הכוונה היא, לא יגריל בכלל, גם יהיה כשר. איפה אנחנו רואים שרבי שמעון סובר שלא חייב לנסות בכלל הגרלה בשביל לקבוע איזה שעיר להשם, איזה שעיר להזזל? ותניא, מת אחד מהם. אם אחרי הגרלה, קבעו איזה שעיר להשם ואיזה שעיר להזזל, ואחד מהשעירים מת. אומר רבי שמעון, מביא שעיר אחר. מת לך שעיר אחד, תביא במקומו שעיר אחר. מביא חברו שלו בהגרלה, אתה לא צריך לעשות גורל. רואים פה, כן, דברי רבי שמעון, רואים שרבי שמעון סובר שעצם ההגרלה לא מעכבת. אז לכאורה, כשהוא אומר כאן לא יגריל כשר, מתכוון לא יגריל בכלל, לא עשה בכלל גורל, כי זה דעתו. וכשחכמים מסכימים עם זה, כנראה גם הם סוברים שלא חייבים לעשות גורל בכלל, כי הם שניהם משתמשים באותו מטבע לשון. אז יש פה לכאורה ראיה, שכולם מודים שהגרלה לא מעכבת. אז כאשר לרבי ינאי, לפי הלשון השני, שהוא סובר, שלפי דעתו של רבי יהודה, ההגרלה כן מעכבת. תרץ את הגמרא, באמת אפשר לומר כמו רבי ינאי, שרבי יהודה סובר שההגרלה כן מעכבת. ומה שכתוב כאן, מצווה להגריל, הכוונה מצווה להניח את הגורל על גבי שני השעירים. אז תשאל, אם ככה, למה רבי שמעון גם כן אומר מצווה להגריל באותה צורה, ואם לא יגריל כשר? שאם הכוונה מצווה להניח, מה צריך רבי שמעון להגיד מצווה להניח? הרי לפי דעתו, עצם ההגרלת הגורל זה רק מצווה לכתחילה, ואם לא עשו את הגורל, זה גם כן בסדר. זה לא מעכב. התשובה היא, רבי שמעון, כשהוא מדבר עם חכמים, הוא שמע את הדעה שלהם. הוא שמע שהם אומרים, מצווה להגריל, ואם לא יגריל כשר. כשהוא שמע את המילים האלה, הוא לא ידע מה יקאמרי רבנן. הוא לא הבין מה התכוונו חכמים כשהם אמרו, צווה להגריל. מה זה נקרא להגריל? עצם הגורל, להוציא שתי גורלות, או אחרי שכבר הוצאת את שתי הגורלות, לשים את הגורלות על השעירים. מה אתם התכוונתם? והחיקה אמר לו, וזה מה שהוא ענה להם לחכמים. היא הגרלה, כשאתם אמרתם שהגרלה לא מעכבת, אם התכוונתם, הגרלה ממש, כאמריתו, שהיא לא מעכבת, אז אני מסכים איתכם בזה. אני חולק עליכם רק בדבר השני שאמרתם, שהווידוי לא מעכב, אני סובר שהווידוי כן מעכב. לכם פליגנה לכו בחדה, אני חולק עליכם בדבר אחד. אתם אמרתם שגם הווידוי לא מעכב, אני אומר שהווידוי כן מעכב. אבל לעניין הגרלה אני מסכים איתכם. והיא הגרלה דקאמריתו, היינו ההנחה, אם כשאתם אמרתם מצווה להגריל, לא התכוונתם לעצם הוצאת הפתקאות מתוך הקלפי, אלא התכוונתם על הנחת הגורלות על השעירים, שזה לא מעכב בדיעבד. אם ככה על זה, אני גם חולק עליכם. פליגנה עלייך ובתארתי. אני חולק עליכם גם לעניין הגורל, שלא חייבים לעשות גורל בכלל. ועצם הוצאת הגורל לא מעכבת, ולא רק הנחת הגורל לא מעכבת. וחוץ מזה, אתם אומרים שלא חייבים להתוודות על השעיר? בוודאי שחייבים, זה כן מעכב. אז אם כן, אפשר לבאר שהברייתא הזאת, כשרבי שמעון אומר, לא יגריל כשר, הוא מתכוון, לא יניח. ואפשר להסביר, אפילו שרבי שמעון סובר לא יגריל, הכוונה לא יגריל בכלל כשר. אז אם ככה, מה תגיד שגם לפי חכמים לא יגריל, הכוונה הגרלה עצמה? לא. יכול להיות שחכמים כשהם אמרו לא יגריל כאשר הכוונה, אם הוא לא, אם הוא עשה את הגורל, הוא חייב לעשות. אבל אם הוא לא יניח, יש רק מצווה להניח את הגורלות על השעירים. ואם הוא לא יניח, זה יהיה כשר. רבי שמעון בא ואומר להם, גם אם הוא לא יגריל בכלל, זה יהיה כשר. רגע, מה אתם התכוונתם? לא יניח? אני חולק עליכם גם בזה. אבל אם אתם התכוונתם לא יגריל בכלל, שהוא לא עשה גורל בכלל, זה יקשר, אז אני מסכים איתכם בעניין של ההגרלה, אני רק חולק עליכם בעניין של הוידוי. אתם אומרים שוידוי גם לא מעכב, אני אומר שוידוי כן מעכב. אז אם כן, אפשר לבאר את הברייתא הזאת, שלפי דעת חכמים, ההגרלה עצמה כן מעכבת. רק רבי שמעון, הוא יסבור שההגרלה עצמה לא מעכבת, אז יסתדר עם דעתו של רבי ינאי, שאמר שרבי יהודה מודה שההגרלה בעצמה מעכבת. רק הנחת הגורלות על גבי השעירים, ממש, זה לא מעכב. שואלת הגמרא קושייה שלישית. אגב, אמרנו שרשי גורס את העניין הזה של זה שרבי שמעון וחכמים, רבי יהודה, שחולקים לעניין וידוי, אם זה מעכב או לא. הם הולכים בדעתם גם לעניין עד מתי השעיר המשתלח צריך להישאר בחיים בשביל שלא יצטרכו להביא שעיר אחר. רשי גורס את זה כאן לפני התשמה הזה. אנחנו כבר אמרנו את זה בעל פה, ונקרא את זה שוב פעם בתוך הגמרא, בשורה האחרונה פה בעמוד. אבל בכל אופן הגמרא פה מביאה עכשיו קושייה שלישית. אתה רבי ינאי, מה אומר? שרבי יהודה מודה ומאוד שרבי יהודה סובר שכל העבודות שהכהן גדול עושה בבגדי לבן, אבל זה מחוץ לקודש הקודשים, זה לא מעכב. גורל זה כן מעכב? יש לי קושייה. תשמע, ברייתא. לפני שנקרא את הברייתא, כדאי שאנחנו נעשה סיקור מקוצר על 10 עבודות מתוך העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים. דבר ראשון, העבודה הראשונה דרך אגב של הכהן גדול ביום הכיפורים, הוא לוקח את הפר, שנקרא פר כהן גדול של יום הכיפורים, פר חטאת, שם את שתי ידיו על ראשו של הפר, מתוודה על העוונות שלו ושל בני ביתו. זה דבר ראשון. עבודה שנייה, הולך לפתח של העזרה, שער ניקנור שם בכניסה, עומדים שם שני שעירים, עושה גורל, מה שאנחנו כרגע מדברים, שם גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל. אחר כך הוא חוזר חזרה לפר, שם בסמוך לאולם שם, ליד הפתח של האולם, בין האולם ולמזבח, או במקביל שם, לא ניכנס כרגע למקום המדויק, והוא מתוודה פעם שנייה. את זה אנחנו עדיין לא קראנו במסכת, זה בהמשך המסכת שלנו, העבודה הזאת, שהכהן גדול בא ומתוודה פעם שנייה על אותו פר, והפעם הוא לא רק מתוודה על העוונות שלו ושל בני ביתו, אלא גם על העוונות של כל הכהנים. אחר כך באה העבודה הרביעית, שהוא כבר שוחט את הפר, מקבל את הדם, ומשאיר את הדם, נותן את זה לשמירה בינתיים. אחר כך הולך להיכנס פעם ראשונה לקודש הקודשים, עם הקטורת המיוחדת שעושים אותה רק פעם אחת בשנה, שמכניסים קטורת לתוך קודש הקודשים, בין שני המוטות של הארון, בין שני הבדים. העבודה השישית, הכהן גדול נכנס פעם שנייה לקודש הקודשים, הפעם הוא נכנס עם הדם של הפר, פר כהן גדול, מזה גם כן, בין הבדים בקודש הקודשים. אחר כך, עבודה השביעית, הוא חוזר חזרה לכניסה של העזרה שם, ליד שער ניקנור, לוקח את השעיר להשם, שוחט את השעיר להשם, מקבל את הדם, נכנס פעם שלישית לקודש הקודשים, מזה מהדם של השעיר בין הבדים. אחר כך, עבודה השמינית, הוא לוקח מהדם של הפר שלו, מזה בתוך ההיכל על הפרוכת שמפרידה בין ההיכל לבין קודש הקודשים. אחר כך הוא עושה את אותה פעולה, עבודה תשיעית, שהוא לוקח את הדם של השעיר, אחרי שהוא עשה את זה בדם של הפר, הוא עושה את זה בדם של השעיר, מזה על הפרוכת, והעבודה העשירית, הוא מערבב את הדם של השעיר עם הדם של הפר, ונותן דם על המזבח שהיה בתוך ההיכל, מזבח הזהב, מזבח הקטורת, אותו מזבח. בכל אופן, זה הסדר של 10 עבודות שעושים עם הדם הפר ודם השעיר. עם הפר והשעיר. על הסדר הזה של העבודות, אומרת הברייתא, תשמע, העבודה של פר מעכב את העבודה של השעיר. זאת אומרת, אם עשו עבודה, דילגו, עשו קודם את העבודה של השעיר, לפני העבודה שהיו צריכים לעשות את העבודה שעושים עם הפר של הכהן גדול, אז הפר מעכב את השעיר, דיינו, העבודה הזאת היא מבוטלת, כי צריך קודם לעשות את העבודה של הפר, וזה מעכב. לעומת זאת, ושעיר אין מעכב את הפר. העבודה שצריך לעשות עם השעיר, אם הקדימו אותה לפני העבודה שעושים בפר, זה לא מעכב. גם תחילת הברייתא וגם סוף הברייתא מדברים פה במתנות אדם שבפנים, ולא בעבודות שנעשות בחוץ. בסדר? עכשיו, מה שצריך כעת לדעת זה מה פירוש? הרי אנחנו יודעים שהסדר של עבודות שנעשות בתוך הקודש הקודשים, ודאי מעכבות. כתוב חוקה, חוקת עולם. העבודות שהכהן גדול עושה ביום הכיפורים בבגדי לבן בתוך קודש הקודשים, הסדר שלהם מעכב. אז על מה הברייתא מתכוונת כשהיא אומרת שאם הקדימו העבודה של פר, שהיו אמורים לעשות אותה אחרי העבודה של השעיר, עשו אותה לפני, זה לא מעכב. מה לא מעכב? איזה עבודה? זה לא מפתיע שהפר מעכב את השעיר. דיינו, הוא לא נותן אף אחד לדלג עליו. יש פה סדר. תורה אומרת חוקת עולם. אתה לא יכול לדלג. עבודה אחת לא יכולה לדלג על עבודה אחרת. הסדר פה מעכב. אז זה שהפר מעכב את השעיר והוא לא נותן לו לדלג עליו, אז זה מובן. בישלם הפר מעכב את השעיר, זה פשוט. דייקדמי לשעיר, אם הוא יקדים את אחת העבודות שצריך לעשות עם הפר, לפני כן הוא עשה את העבודה של השעיר, זאת אומרת שעיר דילג על העבודה של הפר והקדים את העבודה של השעיר, למשל, שהוא נתן מהדם של השעיר בקודש הקודשים, לפני שנתנו מהדם של הפר בקודש הקודשים. הרי הסדר הוא שקודם נותנים מהדם של הפר בקודש הקודשים, ורק אחר כך נותנים מהדם של השעיר בקודש הקודשים. אם הוא, השעיר דילג, דיינו, הוא, נתנו דם של השעיר לפני מקמי פר, לא עבד ולא כלום. צריך לעזות פעם נוספת מהדם של הפר, ואחר כך מהדם של השעיר. זאת אומרת, נתינת הדם השעיר כאילו מבוטלת. אלא מה שמפתיע פה בברייתא, ששעיר אין מעכב את הפר? הוא נותן הפר לדלג עליו? הוא לא מעכב אותו? השעיר. איך ייתכן? מה עניין? באיזה עבודה זה מדובר? בטח לא בקודש הקודשים. עבודות שבפנים. חוקת עולם כתוב לגבי עבודות של יום הכיפורים. חייבים לעשות את זה בדיוק לפי הסדר. איזה מקרה אפשר לדלג על העבודה של השעיר ובדיעבד זה יקשר? אי לימה דייקדים מתנות דפר בהיכל, שהוא מזה על הפרוכת בהיכל, מהדם של הפר, מקמי מתנות דשעיר בפנים, ולפני שהוא נתן מתנות של השעיר בקודש הקודשים, הוא הולך ונותן מתנות של הפר בעזרה. הרי קודם הוא צריך לתת את הדם הפר בקודש הקודשים, דם השעיר בקודש הקודשים, אחר כך הוא נותן מהדם של הפר בהיכל כנגד הפרוכת על הפרוכת. מה, הוא נתן את הדם של הפר על הפרוכת לפני שהוא נתן מהדם של השעיר בקודש הקודשים, ועל זה אתה אומר שהשעיר לא מעכב? אין סיכוי. ודאי שזה מעכב. חוקה כתיב בו, התורה אומרת חוקת עולם, על העבודות שבפנים בוודאי, על העבודות שבקודש הקודשים. אלא לאו, וכי לא מדובר פה הברייתא, דאקדים מתנות דפר בפנים, הוא נתן מתנות, דיינו, הוא נתן מהדם של הפר, של הכהן גדול, בתוך קודש הקודשים, והוא דילג על עבודה אחת של השעיר. איזה עבודה? מקמי הגרלה. הוא לא עשה עדיין הגרלה על השעירים, לדעת איזה שעיר הוא להשם ואיזה להזזל. ועל זה הוא אומר שהשעיר לא מעכב את הפר, שזה לא מעכב. והנתינה שהוא נתן מהדם של הפר בקודש הקודשים, כשרה. זאת אומרת, נכון שהוא לא עשה לפי הסדר, אבל מה הוא לא עשה לפי הסדר? את ההגרלה. בסדר, אז הוא עשה קודם נתינת דם הפר בקודש הקודשים, ואחרי זה הוא יעשה את ההגרלה על השעיר, בסדר, זה לא מעכב. מה אתה רואה מפה? איך מתייחסים להגרלה? מדסידרה לא מעכבה, מזה שאתה רואה שהם דילגו על הסדר, ועשו קודם כל עבודות אחרות לפני שעשו את ההגרלה על השעירים, זה לא מעכב, אז עיקר ההגרלה, נעמי לא מעכבה, כנראה גם עיקר ההגרלה לא מעכבת, ואפילו אם הוא לא עשו הגרלה בכלל, זה גם כן יהיה טוב. החליטו זה להשם, זה להזזל, בלי הגרלה, זה גם כן יהיה לכאורה טוב. כי אחרת, אין לי לכאורה דוגמה אחרת לומר, איזה עבודה של שעיר, כאילו לא מעכבת, איזה עבודה של שעיר נותנת כביכול שידלגו עליה, כנראה רק ההגרלה. ואתה גמרא לא. יכול להיות, כמו דעתו של רבי ינאי, שהגרלה כן מעכבת. הגרלה כן מעכבת. על כל פנים, לפי דעתו של רבי נחמיה. לפי הלשון השני. אז אתה שואל אם ככה, אם ההגרלה כן מעכבת, אז איזה עבודה של שעיר אפשר לדלג עליה וזה לא מעכב? מדובר פה דאקדים מתנות, דפר במזבח. הרי אחרי שנותנים מהדם של הפר בקודש הקודשים מול הפרוכת, נותנים מהמתנות גם על המזבח. הוא נתן את המתנות של הפר במזבח, מקמי מתנות דשעיר בהיכל, לפני שהוא נתן מהדם של השעיר על הפרוכת בהיכל. אז אתה שואל, איך ייתכן דבר כזה? שזה לא מעכב? התשובה היא, איפה זה נעשה, העבודות האלה? זה לא נעשה בקודש הקודשים. זה לא נעשה בפנים, אלא איפה זה נעשה? בהיכל, מחוץ לקודש הקודשים. וזה כמו דעתו של רבי יהודה, דאמר, אותם עבודות יום הכיפורים, הדברים הנעשים בבגדי לבן, אם הם לא נעשים בקודש הקודשים, אלא בחוץ, דהיינו למשל בהיכל, לא מעכב, זה לא מעכב אם הוא שינה את הסדר. אז לכן נכון שהוא קודם כל נתן מאדם של הפר על המזבח לפני, שהוא נתן מאדם של השעיר על הפרוכת בהיכל. זה לא מעכב, כי העבודות האלה נעשים בהיכל, לא בקודש הקודשים. שאת הגמרא לא ייתכן, ובמתנות שבפנים קטני, לא מדברים פה כעת על עבודות, על השינוי בסדר של העבודות בחוץ, מחוץ לקודש הקודשים. אלא, אומרת הגמרא באמת, מדברים פה על ההגרלה. זה הדבר היחיד שאם הוא הקדים, עשה קודם עבודה של הפר לפני עבודה של השעיר, זה לא מעכב. שואלת השאלה, רגע, אבל אתה אומר שההגרלה כן מעכבת? התשובה היא נכון, אנחנו מדברים לפי רבי נחמיה, אנחנו מדברים לפי רבי יהודה, אבל יש דעה שלישית, רבי שמעון. רבי שמעון סובר שההגרלה בעצמה לא מעכבת. והברייתא הזאת הולכת, מה אני? רבי שמעון היא, דאמר, הגרלה לא מעכבת, והוא באמת סובר שההגרלה לא מעכבת. והיא בהתאמה, אתה רוצה, אתה יודע מה, אני אתן לך עוד תשובה. לעולם רבי יהודה היא, באמת הברייתא הזאת הולכת אפילו לפי דעתו של רבי יהודה שסובר לפי דעת רבי ינאי שההגרלה כן מעכבת. הגרלה כן מעכבת. ומה תשאל? אז אם כן, איך אתה יכול להתיר שקודם יעשו עבודה של הפר לפני הגרלה על השעיר? התשובה היא, לא, אתה לא מדבר פה אם עשו הגרלה או לא עשו הגרלה. אתה שואל, מתי עשו את ההגרלה? לפני העבודה של הפר או אחרי העבודה של הפר? בסדרה לא מעכבה. זה נכון, הידי, בסדרה לא מעכבה. הסדר, אם עשית קודם עבודות של הפר לפני הגרלה, זה באמת לא מעכב. אבל הגרלה, מי המעכבה? ההגרלה כן מעכבת לפי דעתו של רבי יהודה. כי רבי ינאי סובר בדעתו של רבי יהודה שההגרלה מעכבת. הברייתא כאן לא מדברת האם ההגרלה מעכבת או לא, היא רק מדברת על הסדר. השעיר באמת לא מעכב את הפר. אם עשו לפני ההגרלה על השעיר, נתנו מאדם של הפר, בדיעבד זה קשר. כאן הגמרא מביאה את מה שאמרנו קודם, שהיה לנו הרי ויכוח בין רבי יהודה תנא קמא לבין רבי שמעון, האם הווידוי שהכהן גדול מתוודה על השעיר המשתלח, לעזאזל, האם זה מעכב או לא מעכב? לפי דעתו של רבי שמעון זה מעכב, לפי תנא קמא זה לא מעכב. אומרת הגמרא, אנחנו רואים את זה גם כן במקרה נוסף את הוויכוח שלהם. ואז דו לטעמיו, השיטה שלהם הם הולכים איתה גם במקום אחר. דתניא כתוב ברייתא, פסוק אומר, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני השם, לכפר עליו, ישלח אותו לעזאזל המדברה. הוא צריך לעמוד בינתיים חי, חשוב לנו שהוא יישאר חי. יועמד חי לפני השם לכפר עליו, כמה זמן? עד מתי יהיה זקוק לעמוד חי? עד מתי זה, 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 זה מעכב? אז זה ברור שאם אחרי שסיימו את כל העבודות בבית המקדש, השעיר מת ולא זרקו אותו לעזאזל, זה לא מעכב. השילוח של השעיר לעזאזל זה לא מעכב. אבל מה כן מעכב? כמה זמן השעיר לעזאזל צריך להישאר חי? אז לפי רבי יהודה, שהוא סובר שהוידוי שמתוודים על הראש של השעיר לעזאזל על עוונות בני ישראל, זה לא מעכב. אז מה כן מעכב? עד מתי השעיר צריך להישאר חי? עד לכפר עליו. הפסוק אומר, יעמד חי לפני השם לכפר עליו. מה זה לכפר עליו? עד שעת מתן דמו של חברו, עד שנותנים את הדם של חברו של השעיר המשתלח. מי זה חברו? זה השעיר להשם. זאת אומרת, שצריך את ההזעות של הדם של השעיר להשם לסיים, וכל אותו זמן השעיר להזעזל צריך להישאר חי. אבל אם סיימו כבר לתת את הדם של השעיר להשם, ואז אחר כך השעיר להזעזל מת, לא צריך להביא שעיר להזעזל חדש. אבל אם הוא מת קודם, צריך להביא שעיר להזעזל אחר. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, וידוי זה מעכב. נכון שהוידוי היה נעשה אחר כך, זה היה נעשה אחרי כל הנתינת הדם של השעיר להשם. אבל עד שעת וידוי דברים, השעיר להזזל צריך להישאר חי. אם הוא מת קודם, צריך להביא שעיר להזזל אחר. רואים מפה שרבי שמעון הולך לשיטתו, שהוא סובר שהוידוי מעכב. לכן אמרנו מצווה להתוודות, אם לא התוודה, סובר רבי שמעון, פסול, צריך להביא שעיר להזזל חדש. במה יקה מפלגי? במה הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון? למה רבי יהודה אומר שאם דלגו על הוידוי, על השעיר לעזאזל, זה לא מעכב? רבי שמעון אומר שזה מעכב. כדתניא, הברייתא אומרת שהשעיר לעזאזל יועמד חי לפני השם לכפר. מה הכוונה לכפר? לפי דעתו של רבי יהודה, בכפרת דמים הכתוב מדבר. נתינת הדם של השעיר להשם. וכן הוא אומר, וקילה מחפר את הקודש, ותועל מועד, ואת המזבח, והקריב את השעיר החי. זאת אומרת, רואים שכפרה, מה הכוונה? נתינת הדם. מה להלן בכפרת דמים? התורה אומרת שהוא קילה מחפר את הקודש, מה הכוונה? הוא קילה מלעזות את הדם בקודש, הקודשים, באוהל מועד ועל המזבח, והקריב את השעיר החי, הוא סיים את כל הזעות הדם. הוא סיים את הזעות הדם, רואים שכפרה זה הכוונה הזעת הדם. מה להלן בכפרת דמים, שהוא סיים לעזות את הדם של השעיר להשם, אף כאן, מה שאתה אומרת, יועמד חי עד מתי? השעיר להזזל צריך לעמוד חי, לחפר עליו, עד שאת כפרה, עד שאת הזעת דמים של השעיר להשם. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, מה פתאום, לחפר עליו? אתה יודע מה זה כפרה? בכפרת דברים הכתוב מדבר. איך מתכפרים עם השעיר להזזל? על ידי זה שמתוודים עליו את כל העוונות של בני ישראל. טוב, הגמרא מביאה עכשיו עוד קושיות על הלשונות שהבאנו. הרי אמרנו שיש ויכוח בין רבי נחמיה לבין רבי יהודה, שהתורה אומרת על העבודות ביום הכיפורים חוקת עולם, שהעבודה הזאת היא עבודות יום הכיפורים מעכבות. האם זה כולל גם את העבודות שנעשות מחוץ לקודש הקודשים? אומר רבי נחמיה, כן, גם עבודות של חוץ לקודש הקודשים מעכבות. רבי יהודה אומר לו, הם לא מעכבות. עכשיו, אמרנו לפי לשון ראשון, ודאי שדעתו של רבי יהודה, שמתנות שמחוץ לקודש, שכל העבודות שמחוץ לקודש הקודשים לא מעכבות. ואפילו לפי דעתו של רבי נחמיה, שזה כן מעכב, זה דווקא שאר העבודות, אבל גורל, זה יש ויכוח. רבי ענאי סובר שזה כן מעכב, ורבי יוחנן סובר שזה לא מעכב. זה לשון ראשון. במילים אחרות, שכל המחלוקת זה רק לפי דעתו של רבי נחמיה. אבל לפי דעת רבי יהודה, ודאי שהגרלה לא מעכבת. לשון שני, בדיוק הפוך. לפי רבי נחמיה שזה מעכב, כולם מודים שזה מעכב. כל העבודות של חוץ לקודש הקודשים ביום הכיפורים שנעשות על ידי הכהן גדול בבגדי לבן, מעכבות, אפילו חוץ לקודש הקודשים. אפילו לפי דעתו של רבי יהודה, שאומר שזה לא מעכב, הוא מתייחס לשאר העבודות, אבל הגורל כן מעכב. שואלת הגמרא, מה? אתה רוצה לומר שכולם מודים ש... לפי רבי נחמיה, כל העבודות, אפילו מה שנעשה מחוץ לקודש הקודשים, מעכבות, וכל הוויכוח זה רק לגבי הגורל, לפי דעתו של רבי יהודה שסובר שזה לא מעכב, כל הוויכוח לגבי גורל, שלפי רבי ינאי הגורל כן מעכב? שאלת חקושיה, תשמה. בוא תראה ראיה שהגורל לא מעכב. שאלו תלמידיו של רבי עקיבא את רבי עקיבא. כשביום הכיפורים, בזמן שהכהן גדול מכניס את שתי ידיו לקלפי, והוא בא להוציא את הגורלות, כל עם ישראל מאוד מאוד מתרכזים, ופשוט עיניהם וליבם נתונים לתוצאות של הגורל הזה. התוצאות של הקלפי. מה קרה? אם הכהן גדול ביד ימינו יוציא את הגורל להשם, זה סימן טוב לעם ישראל. אבל אם הוא יוציא ביד ימין את הגורל להזזל, זה סימן לא טוב. עכשיו, שאלו תלמידיו של רבי עקיבא את רבי עקיבא, בשביל לא לעשות חלישות הדעת לעם ישראל או לכהן גדול, מה הוא לחזור לימין? הגמרא כרגע מבינה, שאם הכהן גדול עשה גורל ויצא לו ביד שמאל הגורל להשם, האם הוא יכול להחזיר חזרת הגורלות ולחכות עד שיצא לו הגורל ביד ימין להשם? אמר להם רבי עקיבא, כנראה מעיקר הדין היה מותר לעשות את זה. רק הסיבה שלא עושים את זה, זה אל תיתנו מקום לצדוקים לרדות, לקפח אתכם בדברים, שלא יאמרו שהחכמים עושים עם התורה מה שהם רוצים. מה אתה רואה מפה? שמעיקר הדין זה מותר, שהגורל הוא לא מעכב. תמה, למה אומר לו לעשות את זה? אל תיתנו מקום לצדוקים לרדות. הלאה ואחי, בלי הטעם הזה, מהדרינן לי, היה מותר להחזיר את הגורלות, לחכות עד שיצא הגורל להשם בימין. והאמרת הגרלה מעכבה, אתה הרי אומר שהגרלה כן מעכבת. ואם כן, כיוון דקבעתי שמאל, מכיוון שהגורל להשם נקבע על הסעיר השמאלי, איך היא מהדרינן לי, איך אתה מחזיר? איך אתה מחזיר? איך אתה נותן את הגורל? מה אתה אומר? תיתן את הגורל של הימין, תעשה אותו את הגורל. איך תאמר שאתה לוקח את הגורל להשם, במקום לשים אותו לסעיר של שמאל, תשים אותו לסעיר של ימין? זאת אפשרות אחת, לעשות עוד פעם גורל. אפשרות שנייה, בלי לעשות עוד פעם גורל. מה הבעיה? יצא לך גורל אחד להשם, הגורל להשם יצא לך בצד שמאל, אין בעיה. במקום לשים אותו על הסעיר השמאלי, שים אותו על הסעיר הימני, ונגמר הסיפור. איך מותר דבר כזה? אם ההגרלה מעכבת, אז באותו רגע שיוצאת ביד שמאל את הגורל להשם, אז הוא כבר נקבע, הסעיר הוא נקבע להשם, איך אתה יכול להחליף עכשיו? בזה שאתה רואה שאפשר להחליף מעיקר הדין, כל הסיבה שלא מחליפים זה רק כדי לא להוציא לעז, לא לתת מקום לצדוק אם לרדות בנו, אתה רואה מפה שהגורל לא מעכב? אומרת הגמרא, בוודאי שהגורל מעכב. אמר רב האחי כאמרי, זה מה שרבי עקיבא התכוון לומר, השאלה הייתה שאלה אחרת. האם אפשר, בסדר, עשו גורל מה יצא ביד שמאל הגורל להשם. עכשיו, לפני שכולם שמים לב שביד שמאל הגורל להשם, ישימו את שתי הגורלות. את הגורל בוא נאמר, את הגורל הימני של הלעזאזל ישימו על סעיר הימני, הגורל השמאלי של להשם ישימו על הסעיר השמאלי, ומהר החליפו את שתי הסעירים, וישימו את הסעיר שהיה מקודם ביד בצד שמאל, ישימו אותו עכשיו בצד ימין, את הגורל שהיה, ואת הסעיר שהיה בצד ימין, ישימו אותו בצד שמאל, ואז אמרו, הנה הימני הוא להשם והשמאלי הוא לעזאזל. לא שהחליפו את הגורל, אלא פשוט החליפו את הסעירים. עלה גורל בשמאל, מהו שיחזירו לו ולסעירו לימין? אמר להם על זה, אל תקנו מקום לצדוק עם מרדות. אבל באמת, הגורל עצמו יכול להיות שהוא כן מעכב. מביאה הגמרא קושייה נוספת. תשמע. הפסוק אומר, ולקח אהרון את השעיר, אשר עלה לו הגורל להשם, ועשהו חטאת, הוא מקריב אותו קורבן חטאת. מה היה חסר בפסוק, אם היה כתוב, ולקח אהרון את השעיר אשר עליו הגורל להשם. למה צריכים לכתוב עלה עליו? תשובה. אילו נאמר את השעיר אשר עליו, הייתי אומר, יניחנו עליו. איך שמבינים עכשיו, חייבים, לא מספיק לעשות את הגורל, חייבים לשים את הגורל על השעירים עצמם. תלמוד לומר אשר עלה. מספיק שעלה. כיוון שעלה הגורל, שוב אינו צריך. מספיק שהוצאת מתוך הקלפי את הגורלות, מה שבימין, אם בימין עלה לך להשם, הסעיר הימיני הוא להשם. בשמאל עלה לך להזזל, הסעיר השמאל הוא להזזל. לא צריך לשים את הגורלות על הסעירים עצמם. למאי? מה פירוש להגריל כן צריך ורק להניח לא צריך? אילא אם עלה מצווה לך תחילה, אז מה אתה אומר לפי זה? שלהניח זה אפילו לא מצווה? מכלל דהנחיו מצווה נמי לו, הרי כתוב, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, צריך לתת את הגורלות על הסעירים למצווה. יכול שזה לא מעכב, אבל מצווה זה ודאי. אז אם כן, מה שכתוב כאן, שצריך לעשות גורל, זה לא רק שיש מצווה לעשות גורל, אלא שזה מעכב. אלא לאו לעכב, יש מה מן ההגרלה מעכבה. רק הנחה של הגורלות על הסעירים עצמם, זה לא מעכבה. אז אם כן, בואו נעשה סדר. לפי הלשון השני, דעתו של רבי נחמיה, שהגורל מעכב, כולם מודים בזה. אז אפשר לומר שהברית הולכת לפי רבי נחמיה. אבל לפי הלשון הראשון, אפילו לפי רבי נחמיה שמעכב העבודות של יום הכיפורים, שנסות בבגדי לבן אפילו מחוץ לקודש הקודשים, אבל ההגרלה לא מעכבת, אומר רבי יוחנן, כי הגרלה היא לא נחשבת עבודה. תרץ את הגמרא, באמת הגרלה לא מעכבת. אמר רב האחי כאמר, אילו נאמר אשר עליו הגורל, הייתי אומר, לא מספיק להניח את הגורל על השעיר, אלא צריך להשאיר את זה עליו. צריך אולי להדביק את זה אולי אפילו, להשאיר את הגורל עליו, כי יכול לך פסוק. ולקח אהרון את השעיר אשר עליו הגורל להשם. זאת אומרת, הייתי חושב שהגורל להשם חייב להישאר עליו עד שעת שחיטה. הייתי אומר, יניחנו עליו עד שעת שחיטה. לכן תלמוד לומר אשר עלה עליו הגורל להשם. אתה לא צריך להשאיר את זה עליו כל הזמן. כיוון שעלה שוב, אינו צריך להשאיר אותו עליו. זה הכוונה של הפסוק. אבל את האמת, אפילו את ההגרלה לא חייבים לעשות. רק מה לומדים מזה שכתוב אשר עלה עליו? שלא תחשוב שחייב להיות הפתקה על השעיר כל הזמן. מספיק ששמת את זה עליו, חלק מהזמן יש מצווה לשים את זה עליו, את הגורל, אבל כיוון שעלה, אתה יכול להוריד את זה ממנו, אין מצווה שהגורל יישאר עליו כל הזמן. שואלת הגמרא קושיה נוספת, תשמע. ומהברייתא הזאת הגמרא באמת מביאה מסקנה. פסוק אומר, על השעיר להשם, אשר עלה עליו הגורל להשם, ועשה הוא חטאת. אשר עלה עליו הגורל ועשה הוא חטאת. זאת אומרת, הגורל הוא זה שקובע שהשעיר הזה יהיה חטאת להשם. הגורל עושה הוא חטאת. ואין השם, השם פה זה הכוונה קריאת שם, שאתה קורא לו. הכהן לא יכול לומר זה יהיה השעיר להשם. שם זה עוד שתי משמעויות. אנחנו אומרים שם במקום שם, שם של הקדוש ברוך הוא. אבל שם זה גם כשאתה קורא לשעיר בשם להבדיל, כן? זאת אומרת, זה יהיה השעיר להשם, וזה יהיה השעיר להזזל. אתה קורא לו שם? לא זה מה שיקבע שהשעיר יהיה להשם. מה קובע? הגורל קובע. לא זה שאתה קורא לו שם. ממשיכה ברייתא ומבארת, שיש בזה חידוש, שיכול, אני הייתי יכול ללמוד מקל וחומר, שכן אפשר לקבוע שם לשעיר להשם ולשעיר להזזל בפה. כמו כל קורבן, ולא דין הוא. ומה במקום שלא כדי שגורל? למשל, יש כאלה שצריכים להביא כן של אופות. למשל, תמאים כמו יולדת, זב, זבה וכדומה, מביאים כן של שתי אופות, אחד מהם לעולה, אחד מהם לחטאת. אתה יכול לעשות גורל, ולשים גורל אחד לכתוב עליו, עולה אחד לכתוב עליו חטאת, ולשים את זה על כל אחד מהם על אוף אחר, ולפי זה לקבוע מה יהיה לחטאת, מה יהיה לעולה? לא. אתה חייב להגיד בפה, זה לעולה, זה לחטאת. אז מה במקום שלא קידש הגורל, בכל זאת קידש השם, אתה יכול לקרוא לו, זה לעולה, זה לחטאת. אז אם כן, פה בסעירים של יום הכיפורים, שקידש הגורל, אתה לא צריך להגיד מילה, מספיק שאתה מוציא שתי גורלות מתוך הקלפי, מה שעלה בימין, קובע מה הסעיר של הימין יהיה. אם על השעיר להשם בימין, אז השעיר להשם, אז השעיר הימיני נהיה להשם. אם הגורל הימני זה להשם, השעיר הימיני נהיה חטאת להשם. אז אינו דין שיקדש השם, שאתה יכול לקרוא לו בפה ולהגיד זה יהיה לשעיר להשם? ככה הייתי יכול ללמוד קל וחומר. בשביל שלא נלמד הקל וחומר הזה, תלמוד לומר, הגורל להשם ועשה הוא חטאת, זה בא לומר, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. עכשיו, מי זה שלמד את הברייתא הזאת? זה ברייתא שכתובה בתורת כהנים, שזה ברייתות על ספר ויקרא. סתם ספרה, סתם תורת כהנים, מני, לפי מי זה נאמר? זה דעתו של רבי יהודה. ומה כאן כתוב? קטני, הגורל עושה חטאת, שרק אם עשית גורל, אז אתה יכול להתקדם הלאה, כי אתה יודע מה השעיר להשם ומה השעיר להזזל. אבל אם לא עשית גורל, אין לך אפשרות להתקדם. אתה לא יכול לומר זה להשם וזה להזזל. אין השם עושה חטאת, וזה רבי יהודה אומר. על מה, מה רואים מפה? שלפי דעתו של רבי יהודה, הגרלה מעכבה. עכשיו, כל אלה שאמרו שרבי יהודה סובר שהגרלה לא מעכבת, יש עליהם פרחה מפורשת, טיוב תדמנדה, מה הגרלה לא מעכבה? שזה קודם כל הלשון הראשון, שאמרנו שכולם מודים שלפי רבי יהודה הגרלה לא מעכבת, אתה רואה שהגרלה כן מעכבת לפי רבי יהודה, ואפילו לפי הלשון השני, שאמרנו ש... המחלוקת בין רבי ינאי לבין רבי יוחנן זה בדעתו של רבי יהודה. שרבי יהודה אומר לגבי עבודות שהכהן גדול עושה ביום הכיפורים. אותם עבודות שלא נעשות בקודש הקודשים, אבל הן נעשות בבגדי לבן, אומר רבי יהודה שהעבודות האלה לא מעכבות בדיעבד, אם לא עשו אותם, שלא עשו אותם כסדרם. אז אמר באמת רבי ינאי שלעניין הגורל, רבי יוחנן מודה שזה מעכב, כי כתוב שם פעמיים אשר עלה עליו הגורל וכו'. אבל רבי יוחנן חלק עליו, על רבי ינאי, והוא אמר שרבי יהודה גם לעניין גורל יסבור שהגורל לא מעכב. כאן אנחנו רואים מפורש שרבי יהודה סובר שהגורל כן מעכב, תיובת. עד כאן דף מם.